שלום לכולם.
אנחנו נעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו בתחילת הסוגיה ונתקדם. התחלנו לעסוק בהגדרה של בישול ביחס לבשר וחלב, וכאן בעקבות הירושלמי, מיד נראה אותו בפנים, הסבנו את תשומת הלב לכך שהמושג ההלכתי של בישול נמצא בלא מעט מקומות בהלכה. פרסנו אותם יפה על הלוח. כמובן אתם מבינים שהמועמדים המרכזיים שעובדים מולם בעיקר זה חוד שבת, שם הנושא הבישול מאוד מאוד מפותח. גם קורבן פסח הופך להיות, הייתי אומר, שחקן מרכזי יש במעצם איזושהי משולש של השוואה. והצפנו כאן שאלת יסוד באשר למידת ההשוואה בין התחומים. האם בכולם הגדרת בישול היא הגדרה אחידה, או שמא לבישול במקומות השונים יש הגדרות עצמאיות שנובעות מהאופי המסוים של כל תחום ותחום. ומה שהתחלנו לפתח זה מתוך התוספתא, ומתוכה גלשנו קצת לסוגיית הבבלי, וקצת מעקב אחרי המחלוקת בבבלי, האם בשר בחלב זה חידוש או לא. הביטוי דרך בישול עשרה תורה, מצד אחד ראינו קריאה אחת אפשרית של הפסוק, שלא תבשל גדי בחלב עמו, התורה עשרה בישול של גדי, הדין מתייחס לגדי, שאותו היא אוסרת לבשל באופן מסוים. ראינו אולי ביטוי מסוים לתפיסה אפשרית כזאת בהווה אמינא של הגמרא, איך להסביר את רב במסגרת הסוגיה של חנן בדף קוף ח', שם הגמרא מעלה על דעתה שהוא לדעת רב, כשמבשלים בשר בחלב, הבשר אסור והחלב מותר. ומה יכול להיות הווה אמינא שכזאת? שהתורה בעצם אסרה את בישול הגדי. לעומת זאת ראינו שלפי דין התוספתא, אולי לפני כן, הגמרא דוחה את זה, הגמרא אומרת פשיטה ששניהם נאסרים. ראינו שלפי דין התוספתא בנושא הזה יש מחלוקת בבבלי בין רב לבין לוי, האם חצי זית בשר וחצי זית חלב אסורים או לא. הדבר הפשוט ביותר לומר שאם אני עושה חצי זית וחצי זית, שהאיסור הוא הצירוף שלהם יחד. כלומר, לא תבשל גדי בחלב עמו, האיסור הוא לא לבשל גדי באופן מסוים, האיסור הוא לבשל גדי יחד עם חלב. שאחרי הרעיון הזה שהאיסור הוא הצירוף, עקבנו במקצת, אנחנו לא מצינו את זה לגמרי, אבל עקבנו במקצת במסגרת המעבר לרגע מאיסור הבישול לאיסור האכילה, שהרי הדין הוא שאסור לאכול בשר וחלב, רק בשר שבושל בחלב אסור לאכול אותו מדאורייתא. מרד רבנן, אנחנו עוד נחזור אליו. נזכרתי פה באחד בסוף השיעור הכללי של הרב בני, שסבי הרב סולובייצ'יק פעם התבטא שמדאורייתא אסור בשר בחלב, מדרבנן אסור בשר וחלב. אז מדרבנן עוד נראה, כן? שאסור גם אפילו קר ויחד, אבל מדאורייתא האיסור הוא רק כשהם יחד. תסביר.
על אותו משקל שהחלב הוא יהיה דבר גושי והבשר הוא יהיה מים, זה חסר רלוונטיות או שיש?
אני אגיד את זה קצת אחרת. הפוך אני לא מכיר, אבל כן, אני יכול להגיד לך, כשנגיע לסוגיה של ההמתנה בין בשר לחלב, שכולכם יודעים שיש חוסר סימטריה. מי שאכל בשר ממתין, מי שאכל חלב. לא אמרתי, נורא יפה לראות ילדים שהם עוד לא יודעים בדיוק את חוסר הסימטריה. יודע, דוד, שנה שעברה, שתיתי שוקו, זה אסור עכשיו לאכול בשר כזה. כאילו, היה ברור לו שזה צריך להיות סימטרי. שלמה זה לא סימטרי? אז אחד מהנימוקים הפשוטים הם, כי זה מוצק וזה נוזלי. או בלשון אחרת, מה שנקרא בלשון הפסוק, שהגמרא תצטט, והבשר עודנו בן שיניהם, זה לא נכון לגבי מוצרי חלב. ואז על בסיס זה, מריה, עולה השאלה, אז מה עם מוצרי חלב שמוצקים? כגון גבינות קשות. כן, מי שאוכל גבינה צהובה, שוכל להתקע בין השיניים. האם נאמר שהוא אחרי זה צריך להמתין? נראה בפוסקים שיש דעה כזאת. יש לי איזה מסורת במשפחה, אני לא יודע אסבך מה ומו, אבל אני שמח שיש מסורת כזאת, בשם רב שמחה זלג גריגר, שהיה הדיין של בריסק, והדיין של רב חיים, שאמר שהגבינות הקשות שלנו זה לא הגבינות הקשות של האחרונים בשולחן ארוך, שזה מותר. איך הוא אמר?
שגבינות בשבת, שהוא שנה ודברים כאלה, שזה אפילו
פעם. אוקיי, אז עוד נראה את זה. בואו נאמר את זה קצת אחרת. אחד מהדברים שאנחנו הערנו עליהם הוא שהמשנה עוברת מבשר וחלב לבשר עם גבינה. נכון? ואחד מהדברים שצריך לבדוק, מה משמעות המעבר לגבינה? האם זה גבינה לבנה שהיא עוד רכה? או האם זה גבינה קשה? ואז אולי אני אבטל את ההבדל ביניהם. אבל שיהיה תיאור הפוך, אני כרגע לא זוכר דבר כזה. כן, כן.
צריך לבישול, זה מה
שאני אומר. כן, עידן, בבקשה.
אולי באותה הקשר של האם מותר, שאמרנו שאולי חלב מותר ובשר אסור,
ואנחנו אומרים אולי, זה דעה אחת בגמרא, כסבר אפשרי לרב, כן.
אז השאלה היא, מה הגדרה של בישול? האם עניין שפה לבשל את הבשר, או להכין תבשיל?
מצוין, מצוין. הגדרה נהדרת. כלומר, אותה אבא אמינא היא שזה דין בלכות בישול בשר. וחזרה על קריאת כיוון שנרי אלתן בשיעור הראשון, שבעצם פרשת בשר וחלב היא על רקע כל השאלות איך אוכלים בשר. לעומת זאת, אם אני מדבר בהכנות תבשיל, אני יותר חושב במונחי קיליים. אם נלך לקו הזה שגם יפותח יותר כשנתקדם במשך מהלך הסוגיות, כבר פגשנו אותו, נכון? שבעצם אני מחליד יחד שני דברים, וכאן הסיבה שעברנו קצת ביום חמישי מאיסור הבישול לאיסור האכילה הוא שראינו את הדיון במשנה, או בעיקר בגמרה שאחריה, איזה בשר בחלב התורה אסרה לאכול. וכאן ראינו קודם כל נתון שהמשנה לא מדברת בכלל על תבשיל. על מה המשנה מדברת? על נתינת טעם. עוד נחזור לזה היום בהמשך בעזרת השם. המשנה לא מדברת על בשר שבושל בחלב אז אסור לאכול אותו. היא מדברת על חתיכת בשר שנפל עליה טיפת חלב. זה נראה שזה בושל, כן? זה פשוט חם בחם. כלומר, יש פה תיאור בעצם במשנה שמדבר על מונחי בליעה ולא מדבר על מונחי טעם, ולכאורה לא מדבר על מונחי בישול. ככה זה נראה במשניות. כשנכנסים אבל לתוך סוגיית הגמרא, שם בדף קוף ח', והגמרא שם מביאה את המחלוקת בין אביי ורבא, האם אפשר להוכיח מכאן שטעמו ולא ממשו, שגם אוהבים לקרוא לו טעם כעיקר, אם אתה ליטווק, איך אתה קורא לו? טעם קיקר, בסדר? אז אם הטעם קיקר, האם הדבר הזה עשו מדורייתא ודרבנן, אז אביי מעמיד את זה פה על השאלה, אני אקרא פה את לשון הגמרא, בסדר? הגמרא אומרת, דיסא כלדך דרבנן מבשר בחלב, מי טעם אלא גמרינם דחידושו. אי חידושו, אף אגב דלי כנותן טעם נעמי. וכאן, לפחות בלשון, אני מקווה שאתם קצת כבר רגישים לנושא ממרה וסתמה. כל ההסבר הזה הוא של אביי עצמו או של הסתמה? אביי אומר, טעמו ולא ממשו בעל מודור הייתה. עכשיו, מי אומר את ההמשך? גם אביי אומר, די סלקה די תחת רבונו, מן פירוש. זה גם מדברי אביי? אני אסביר למה אני שואל את זה. כי אנחנו נגלה את השאלה הזאת, האם בשר בחלב הוא חידוש? והאם אפשר ללמוד בשר וחלב ממנו טעם כעיקר, זה נמצא בשתי הסוגיות המרכזיות של טעם כעיקר. גם השם של הסוגיה זה סוגיית משרת. אני אסביר למה. כי הגמרא דנה אמרה במי ששרה ענבים במים, והמים ספגו טעם של ענבים, האם מותר לנזיר לשתות מזה? יש פה דוגמה קלאסית של טעם כעיקר. יש פה טעם של יין, וכמו תרכיז במים, תחשבו על זה. אין לי פה ענבים, אין לי פה יין עצמו, אבל יש לי טעם של יין, כן? האם מותר או אסור? לכן הסוגיה של טעם כעיקר נקראת משרת. הסוגיה נמצאת גם בנזיר דף למד זין, זה המקום שצריך לדבר על יין, נכון? וגם הוא נמצא בפסחים, בדף במד, שהולכים לסוגיות שם ומסתכלים לרגע, רואים שבסוגיה בנזיר, בפסחים זה בסתם, ונזיר מובא שם של חכם. נפתח את זה לרגע. בנזיר זה אח הבר, נכון? מי זה?
לא,
לא, אני קורא. אומרת הגמרא בנזיר, זה למד זין עמוד ב'. סליחה, למד זין עמוד א'. אומרת הגמרא כך. אמר לרבך ברי דרבאביה לרבאשי. אז ממתי הדיון הזה? רב אחא בריידי רב אביה לרב אשי. אז רב אשי כולם יודעים שהוא דור שישי, הוא סוף תקופת המוראים. אז זה דיון שמאוחר בהרבה לאביי ורבא, וכאן מתנהל דיון שלם שמשתמש בשאלה האם בשר בחלב הוא חידוש או לא חידוש. כי אני קורא את זה. אמר לרב אחא בריידי רב אביה לרב אשי, לרבי עקיבא דקמוקים לאלהי וכל משרת ליתר מצטרף לאיסור, ליתן טעם כעיקר מנהלה, יאליך מבשר וחלב לאו טעם ואלמה ובאסור, החנמי לאשנה ורבונה מבשר וחלב לגמרינם בחידושו. מה כאן מעמידה את כל השאלה, אין אפשר רבון מבשר וחלב טעם כעיקר, סיבה איזה שאלה, אם הוא חידוש או לא חידוש, כך היא מעמידה. עכשיו איפה המונח הזה נמצא? בחזור ללשון הגמרא, אביי, ההסבר שהגמרא נותנת לאביי, מה איתם אלה גמרינן דחידושו. שאני אומר, יש מקום רב לחשוב שהמונחים האלה הם כולם מאוחרים לאביי עצמו, כלומר, שם זה מופיע בפי רבה חברת רב אביה. יכול להיות יהיה הדבר אשר יהיה, רשי רצה לקרוא את הגמרא בחולין, כעוסקת באותו דיון כמו הגמרא בנזיר, או פסחים. זה אותו דיון. האם זה חידוש או לא חידוש? רש"י רוצה לומר שאם המקור לטעם כעיקר היה צריך להיות בשר וחלב, או בשר וחלב חידוש הוא, אז לא היינו יודעים דין טעם כעיקר, ולכן להיות בדין של טעם קיים בבשר וחלב. ומה זה הכוחים מלמד אותי? שבשר וחלב הוא לא חידוש. אם הוא לא חידוש אפשר ללמוד ממנו, זה מה שרש"י אומר. רש"י בסופו של דבר קורא את מסקנת הגמרא, זה לא מפורש בגמרא כאן בחולין.
למה רש"י לא לוקח את זה לזרוע?
זאת שאלה קשה שאני לא יודע את התשובה עליה. אני יודע, אבל רש"י עצמו הוא עם כפל לשון. כלומר, אם אני קורא אותו לרגע, רש"י מצד אחד אומר, אני מקריא, רש"י אומר, אלא שמע מינה, אז בואו מתחילי חידושו, שמע מינה לאו חידושו, ככה רש"י אומר, נכון? דהכי קפיד רחמנה דומיה דקילי הכרם, נמיצרי נמי משום כלי תערובת. דקייבן דלאב חידושו גמרין עלי מזרוע בשלה, דמישטר כל כמה דלק התאמה. אז כאן אתה אומר קצת נבוך ברשי. צד אחד רשי מה אומר? שהבאי רצה לטעון שמאיפה לא דותם כעיקר? מבשר וחלב, ככה רשי כותב. הבאי בא להוכיח שזה לא חידוש. ולכן אפשר ללמוד מבשר וחלב. בצד שני, מה רש"י אומר? עובדים מזרוע בשלה. אני לא לגמרי יודע את התשובה, אני אומר לך בכנות. דבר אחד כן אני חש, שרש"י בעליל רצה לחבר את הסוגיה בחולין לסוגיות בנזיר ופסחים. הוא רצה שיהיה בהם אותו דיון. אביי יודעת רש"י אומר שבשר וחלב הוא לא חידוש, ויודעת רבא הוא חידוש, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו. תשאל אותי, אבל טענת אביי, אבל אם הוא חידוש לא צריך טעם. התשובה היא דרך בישול עשרה תורה, שדרך בישול עשרה תורה זה דרך מה להגיד. אז אני עכשיו חוזר לגמרא בנזיר, עכשיו תראו איך התוספות קישרו את זה, כן. הגמרא בנזיר אומרת ככה, מה החידושי? אילי מה דהי לחודי ואי לחודי שערי ועדי עדדי אסור, כלאי נמי אי לחודי שערי ואי לחודי שערי ועדי עדדי אסור, אלא דיתרו לי כולי יומה בחל ושערי ובשל בישולי אסור. מה אומרת הגמרא? מה החידוש? לא ששני דברים מותרים ביחד אסורים, אלא שזה נעשה רק על ידי בישול. שפה פיתחנו את זה כבר ביום חמישי, שאולי מה כל מטרת הבישול בבשר וחלב? לחבר יחד את שתי הטענות. בשר וחלב זה שני דברים מותרים, אז איך אני באמת אוסר אותם? הבישול הוא יוצר תהליך כימי שמחליא אותם יחד ויוצר חפצה חדש של הבליה. אבל מה שבעצם עולה מפורש מדברי הגמרא, שהטעם עצמו הוא לא הבעיה. הבעיה היא הבישול, הטעם הוא סימן, הוא אינדיקציה שהבישול פעל את פעולתו. ואז הורנו כאן שאלה, נסבר לכם איפה צריך ללכת. ואני לא יודע אם נלך, מתי נלך למקום הזה, כי בטוח נלך אליו, רק לא יודע מתי, בגלל בעיית הסינכרון עם כל בית הישיבה, ואני אסביר את העניין. אלינו כאן את כל השאלה שצריך להציף כאן, שתי שאלות יסוד. שאלה ראשונה היא היחס בין הבישול והאכילה. בעצם מה שתואר כאן עכשיו הוא שהבישול כל מהותו הוא כי כך יוצרים בשר וחלב. בעצם אם כך, מה יהיה מוקד האיסור בפשטות? האכילה. האכילה. תורה לא רוצה שתאכל בשר וחלב, אבל היא אסרה לא רק לאכול, היא גם אסרה לייצר. כלומר, אני צריך לשאול את עצמי מה מערך היחסים בין הבישול והאכילה. האם אני אומר, התורה לא רצתה שיהיה בושולי בשר וחלב, ואם הוא נוצר הוא מעין תועבה, שגם אמרה אל תאכל אותו. ואני אומר הפוך, הרי יש בו שני דברים מותרים. התורה רוצה לאסור שני דברים מותרים, איך היא אוסרת אותם? היא קודם כל אוסרת את הפעולה שבה תהפוך אותם לחפצה, שאותו אפשר לאסור. אבל ביסודו של דבר אולי המוקד הוא איסור האכילה. אתה יכול לומר שהתורה בעצם רוצה לאסור אכילה, אבל אי אפשר לאסור אכילה של דברים מותרים. הם מותרים הרי. אז לכן, מה תפקיד הבישול? תפקיד הבישול הוא לצרף אותם. אם תפקיד הבישול הוא לצרף אותם, כלומר, תפקיד הבישול הוא שהוא זה שיוצר את הדבר שאחרי הבישול עכשיו אפשר לאסור אותו. אבל בסופו של דבר, הבעיה היא בבשר ובחלב המצורפים. זאת שאלה אחת שצריך לברר אותה. שאלה שנייה שצריך לראות אותה מאוד חזק, זה כל נושא הגמרא בדף קוף ח', רק לגמור את המשפט. ומה עוסקת הגמרא בדף קוף ח' בגדול? בנושא שנקרא חתיכה עצמה נעשית נבלה ואפשר לסוחתו. אני רק אסביר מה זה המושגים, ולא נלמד היום את הסוגיה, אבל אני בטוח שהיא תעלה אולי עוד השבוע, אני לא יודע, צריך להסתנחן קצת. אני אסביר מה זה חתיכה עצמה נעשית נבלה ואפשר לסוחתו. אלו מושגים שנוגעים בשאלת מעמד התרכובת של בשר וחלב. אם תיארנו פה עכשיו וחידדנו את זה מהגמרא ק"ח שבשר וחלב, אתה לוקח שני דברים מותרים ואתה מחלי אותם, אתה יוצר תרכובת, מעין, דיברנו על ההשרשה בכליים, אתה יוצר, הופך אותם בתהליך כימי להיות אחד. עכשיו צריך לשאול מה פשר התהליך הזה. האם התהליך הזה אומר שהמפגש בין הבשר והחלב הוא אסור? אם אני אומר נוצר משהו חדש, עכשיו נוצר איזה חפצה חדש שכל הדבר הזה אסור, זה מה שנקרא חתיכה עצמה נעשית נבלה. בוא אני אסביר. אם אני אומר שחתיכה עצמה לא נעשית נבלה, חתיכת בשר בלה חלב, עכשיו מהו הדבר האסור פה? החלב עם הבשר, ולכן היות בשר בחלב הוא בנותן טעם, אני צריך פי 60 בשר מהחלב ואז יהיה מותר. מה אומרת חתיכה עצמה נעשית נבלה? שהחלב עכשיו הפך את החתיכה הזאת, שהיות ואין בה 60, אין בה נותן טעם, כל החתיכה הפכה להיות בשר בחלב, ועכשיו אם היא נמצאת בסיר עם עוד חתיכות, צריך לבטל לא רק את החלב, אלא צריך לבטל את החתיכה. כל החתיכה הפכה את אסורה. בעצם מה השאלה שמוצפת כאן, היא איך להבין בדיוק את טיב התרכובת הזאת של בשר וחלב. האם הנוכחות החלב בבשר בכמות שירגישו את טעמו הוא הדבר האסור או שמה? ותבינו מה קורה פה עם ביטול. אם כל החתיכה נאסרת, אם אני עכשיו יהיה פי, עכשיו יהיה 40 חתיכות בשר מעבר, אף אחד לא ירגיש טעם של חלב, ועדיין זה אסור. מה זה אומר? שהתרכובת נאסרה, נכון? זה ממש בכיוון שאתה אמרת, עידן. שמה זה אפשר לסוחתו? בוא נסביר אותו גם, כי רק כמושג ראשוני. האם אפשר לפרק את התרכובת חזרה? בכימיה יודעים להרכיב, גם יודעים מה? לפרק. עכשיו, אם אני אומר שחתיכה עצמה לא נעשית נבלה, הרבה יותר ברור שגם מה אני אגיד, שאפשר לפרק, כי בעצם מה אסור בבשר וחלב? הרגשת נוכחות החלב בבשר. אז אני, אם אני אצליח להוציא את החלב, אז אני אפרק חזרה. אם אני אומר שבגלל שחלב יכנס לבשר, עכשיו התרכובת אסורה, אז אין דרך לפרק את זה, כי גם הבשר הוא אסור. אי אפשר לשחות כביכול את החלב, כי הבשר עצמו גם אסור. אז אנחנו נצטרך ללמוד את הסוגיה הזאת, אי אפשר ככה לגמור אותה. אני רק אומר, אם הסוגיה של בישול הביא אותנו בעצם, דרך הרצון שלנו להגדיר מה זה בישול, להבין שבעצם הבישול תפקידו לא רק שזו פעולה האסורה, אלא יש לו תוצאה, יש לו תולדה. הבישול הוא זה שהוא חלק מתהליך לקיחת שני דברים מותרים והפיכתם לחפצה חדש, למציאות חדשה אסורה. אני צריך גם ללמוד כהשלמת הנושא הזה מה מעמד התרכובת הזאת, שזה בגדול סוגיית חנן. חנן זה ראשי תיבות חתיכה נעשית נבלה. בסדר, זה חנן, שתכירו את המושג, דברו בלומדש, בסדר? אז זה חנן ואפשר לסוחתו. וזה אנחנו נשלים כרגע, נשאיר בצד. מה שהתחלנו לעשות, ועשינו את זה בתוך הבבלי, עכשיו נעבור לירושלמי, זה סוגי בישול, שבעצם כבר היינו דרך תיגון. שהשאלה הגדולה שעלתה שם, גם תוך ההשוואה לתחומים אחרים, היא שאלו סוגי בישול, שבאמצעות חום אני משנה את הבשר, אבל קשה לראות בהם תהליך של החלאה. ככה הסברנו את נושא התיגון בשיטת רש"י, בסנהדרין דף ד' עמוד ב', שגם אותו רש"י כך מפרש את הביטוי דרך בישול אסרה תורה. איך מפרש אותו רש"י? מה הכוונה? התורה אוסרת בישול של בשר וחלב שהוא נעשה כמו בישול בנוזל שיש שם מאפיין של החלאה. אני יכול להגיד שהבשר שוכב בתוך החלב, בתוך הנוזל, ועכשיו הם מחלחלים אחד לתוך השני. לעומת זאת בתיגון, שמי שמבשל הוא לא החלב, מי שבעצם מבשל הוא האש. מה ההבדל בין בישול לבין תיגון? בבישול המים מבשלים, החלב מבשל, אם הוא הנוזל הבישול. המים, האש מחממת את החלב, והחלב מבשל. בתיגון לעומת זאת, מי שמבשל זה האש. אני שם שמן כדי שלא יישרף, הוא ידבק.
אני מבשלת גם את החלב.
כן, אבל תבין, אם זה תיגון, איזה כמות חלב יש שם? תבין, מה פירוש שתגן בחלב?
חמאה.
חמאה, נכון. אז אתה מתגן בחמאה, אז רש"י, לדעת רש"י מדאורייתא זה לא נאסר. כמובן שמדרבנן, ברגע שאוסרים קר, גם זה יהיה אסור, אין פה מה לחשוב. אבל מדאורייתא, לדעת רש"י, אם אדם ייקח חמאה ויתגן בפנים בשר, הוא לא עובר לאיסור של בישול. למה לא? אז התשובה היא, כלומר, שפה יש מעין טעם עובר, אי אפשר להגיד שטעם לא יעבור, נכון? אבל אי אפשר לראות פה תהליך של החלאה. כי תיגון, באמת, אתה לא מתגן בחמה, אתה מתגן באש. החמה רק עוזרת שלא ידבק למחוות, או שלא יישרף. זה כל מה שתגן שניצל ונגמר השמן, מה יודע? זה מה שקורה. אם יש טפלון, אז לא צריך שמן, נכון? כי מה טפלון יודע לעשות? אותה פעולה, נכון? לכן זה יותר בריא, נכון? עידן, מסכים? כן, בוא, זה התיגון. מה ראינו בתוספות? שמי חולק על זה? רבנו חננאל. בסדר? ו... סליחה? אז בוא עכשיו נעבור לירושלמי. בוא עכשיו נעבור לירושלמי. רק לפני כן, וככה בנינו לנו ביום חמישי, בנינו לנו השוואה כרגע בין שבת. בשבת ברור שתיגון חייב, כי בשבת מה הגדרנו? מה האיסור בשבת? לשנות את החפץ, תהליך של ריכוך באמצעות אש, זה נעשה.
בשבת זה לא יכול להסתר, כי גם הייתה עבודת הרכיקים, לא נעשתה
מוסבת. זה לא גמור, אבל בסוף זה לא אמנים, אלא בשבת הבישול הוא לא החלאה בין דברים. בשבת מהו האיסור הבישול? ההכנה של הבשר. אז זה קורה גם בתיגון. בקורבן פסח ראינו שמה קורה בצלי קדר, למה צריך בקורבן פסח? זה מאוד חשוב גם להמשך הלימוד היום. למה בקורבן פסח התוספות אומרים היה צריך פסוק מיוחד למעט צלי קדר, למרות שלדעת רש"י תיגון לא כלול מראש בהגדרת בישול? התשובה היא כי בקורבן פסח מה שמעניין אותי זה הגדרה אחרת לגמרי משבת בבשר וחלב. בקורבן פסח כל העניין הוא להפריד בין צלי לבין בישול, זה כל הרעיון. תורה אמרה לצלות והיא לא אמרה והיא אסרה לבשל. בעצם צריך לשאול, האם התורה אוסרת שם מה שנקרא בישול? האם התורה אוסרת כל דבר שהוא לא נחשב צלי? בסדר, התורה דורשת לצלות. יש איזו הוכחה מאוד פשוטה, שברור מחלם דנית איזה קו יותר הגיוני. יש עשה, מה עשה אומר? בקורבן פסח יש לא רק לאו, יש גם עשה, מה עשה? צלי אש. יש עשה לצלות באש, ולכן בקורבן פסח, אני ברור לי שמה שההלכה תחפש בהגדרה זה לא הגדרת בישול אלא הפוך, הגדרת צלי. מה שבעצם אומרת הגמרא שם הוא שאני צריך מיעוט מיוחד של צלי קדר כדי להגיד שהוא לא נחשב צלי, זה מה שאני צריך. זה נושא אחר לגמרי מבשר וחלב או שבת. כלומר, בקורבן פסח אני מבדיל בין צלי לבין בישול, בקורבן פסח, בבשר וחלב מעניין אותי לדעת רש"י ההחלאה, לעומת זאת שבת, מעניין אותי, האם הבשר הוא כך, האם אני אתבטא בשפה של מסכת שבת, האם יש פה מלאכת מחשבת, זה מה שמעניין אותי, זה שאלה אחרת לגמרי. לכן תיגון בשבת ודאי הוא בישול, לכן תיגון בקורבן פסח לדעת רש"י, סליחה, בבשר וחלב הוא לא, ותיגון בקורבן פסח הוא היה נושא שצריך דרשה מיוחדת ללמד עליו, כי התיגון עומד בין הצלי לבין הבישול. מצד אחד הוא דומה לצלי כי הוא באש, מצד שני הוא שונה מצלי כי יש הפסקה של הגדרה, זה צלי קדר, נכון? אין, הוא צריך פסוק, והוא לא יכול ללמוד על האחרים. לעומת זאת, לפי רבינו חננאל, שאנחנו אומרים שתיגון בבשר וחלב גם אסור מדאורייתא, פירש אחרת הגמרא בסנהדרין, שדרך בישול הכוונה התורה אוסרת רק דברים שהם מותרים, היא לא אוסרת דברים שהם, רק דברים שהבעיה בהם זה הבישול, שהם מקודם מותרים. חלב לעומת זאת הוא גם לפני כן הוא הוא כבר אסור, לא צריך לכתוב בישול כדי לאסור חלב.
אבל כל המעמד של החלב כבישול ודברים כאלה
זה נכון, אבל פה הוא חוזר לדברים שאמרנו הרבה בלימוד מדרשי ההלכה, שלמה, מה באמת ההסבר שאיסור בשר וחלב כתוב כאיסור בישול? כי הוא בא לתת לנו גוף הלכות על דבר שאתה מייד אותו לבישולים, שמותר לאכול אותו. דבר שכבר אסור לאכול אותו, לא צריך עכשיו גם להוסיף עוד איסורים עליו. לא צריך, הוא כבר לא נכנס למטבח בכלל. הבשר וחלב זה איסורי מטבח, זה מייצר מטבח יהודי. לעומת זאת חלב לא נכנס למטבח, הוא בית המטבחיים מייפים אותו, כי הוא חלב, כן.
ראינו שהפרשנים על התורה מחלקים את זה על פי נוסח התורה, שיש יש בישול ויש בשל לבשל. עכשיו בשל לבשל זה דווקא בישול במים. יוצא שבישול שרשום סתם זה כל דבר שבעצם מכשיר אוכל לאכילה.
נכון, מאוד מאוד, מאוד מסתבר.
ואז זה קצת מוציא את מה שאנחנו אומרים למקום אחר.
זה נכון, זה נכון. עכשיו בכל מקרה, אתה צודק, בכל מקרה לפי הרך צריך כמובן לפתוח מחדש את השאלה מה עם תיגון. לפי דעת הרך מסתבר שתיגון אסור מדאורייתא, ואז קודם כל נמצאנו למדים שהוא משווה לבינתיים בין שבת לבין בשר וחלב, לא מצאנו הבדל ביניהם. האם לאורך הדרך ההגדרה תהיה דומה או לא? נראה בהמשך שהאחרונים ממש דנו בזה, גם נקטו בזה עמדות מנוגדות. אבל נראה, כלומר, לפי הרעשי ברור שאני מבדיל בין שבת לבין בשר וחלב. למרות זאת, לפי הרח, אולי הם אותו דבר. שני, צריך לשאול, האם לדעת הרח באמת בשר וחלב הוא עדיין איסור צירוף, רק שהוא מוכן לחשוב אוהד של תגן בשר בחמה נחשב שצירפת, או שמה לדעתו באמת, בוא נחזור אולי להגדרה הראשונית, שהוא יותר דומה לשבת, זה דינים בלכות בישולי בשר. צריך לבדוק את זה. כן, כשבבבלי זה פחות או יותר מיצוי החומר, שתדעו. אבל הנושא הזה ממש עולה כדיון רחב בירושלמי. לא בחולין, עוד שתדעו, אני כתרגיל, למדתי את הסוגיה בירושלמי המזויף לחולין. בפורים תעשו את זה, בסדר? זה היה ממש חוויה. אבל הירושלמי נמצא במעשרות. למה הוא נמצא במעשרות? מישהו יכול להסביר לי? לא, סליחה, בנדרים. למה הירושלמי נמצא בנדרים?
נדר.
כי מה אומרת המשנה בנדרים? אוהד, זה פשע שלי, אני אומר לכם ירושלמי בלי המשנה.
חונם עליי שאני לא אוכל איזה
בלד. אבל מה כתוב? אני יודע מן המבושל, אבל מה כתוב במשנה? בוא נקרא את זה לפנים. בסדר, אדמם זה תורה שבעל פה, כולם פה יודעים את כל את כל השס, אבל אני רואה שלא כל כך. בסדר,
הרב?
כן.
אפשר לשאול את שאלה לפני שאני אשים
לך? כן, ודאי, ודאי.
בקשר לנקוד למה שהרב אמר, האם הדגש על אכילה או בישול?
כן.
איך הרב מכניס את זה לעניין של הסיבות שראינו בו מפרשים על הפסוקים עצמם, על האכזריות ועל ה...
יפה, הערה
מצוינת. זה או הבישול של שתיהם, כאילו היצירה של
שתיהם. הערה מצוינת. מה לדעתך? אם אני עובד עם הקו שזה מעין אותו ואת בנו, אז מה התורה עשה באותו ואת בנו? את השחיטה. אז מה יותר מסתבר? שאיפה יהיה לב האיסור שבשר וחלב?
בישול.
מצוין, בבישול. כמו שבשילוח הקן, איפה לב האיסור של התורה? בפעולת הלקיחה. נכון? לא כתוב בתורה שאסור לחזי לבשל אותם יחד. זה מצוין. כלומר, לפי אותו קו יותר מסתבר שהלב יהיה הבישול. ומה זאת לפי ספר דברים שאני מדבר עליו במסגרת של מאכלות אסורות, השפה יותר. אולי, לפי הרמב״ם, אנחנו לא כך יודעים, כאילו, הרמב״ם אומר זה נלחם בפולחן. מה היה הפולחן? כי אתה מסתכל הרי בפסוק, הוא בא עם ביקורים. ביקורים למה נועדו? לאכילה, פחות רואים שם את הבישול. אולי, הערה ממש טובה. תודה רבה, כן? כמו אולי זה תלוי גם בטעמים. טוב, אני מקווה שנחזור לזה, כי נלמד פשוט את הסוגיה של איסור האכילה. שם הדברים מאוד מאוד, שכאילו יחדדו את כל ההבנה של בשר וחלב. טוב, עכשיו בואו נראה את הירושלמי.
לפני שאתה נכנס עוד דבר אחד, גם קשר לרשי שהסברת, אני חושב, לא הבנתי מה הסברת כשאמרת כשרשי מנסה לקשור את שתי הגמרות של פסחים ונזיר לגמרא בחולין.
בגמרא בחולין לא ברור ב-100% האם הבעיה אכן חזר בו מהרעיון שבשר וחלב הוא חידוש. רשי אבל מפרש אותו כך, שבאיה משהו ניסה לו לטעונו, שבשר בחלב הוא לא חידוש. עכשיו, זה בדיוק קו החשיבה של הגמרא בנזיר, או בפסחים. כן, לכן אני אמרתי הרי יכולת לפרש את הבאיה בגמרא עצמה, שזה חידוש, לא אבל בכן. אבל כאילו, אבל רשי ודאי פירש אותה ממש באותה רוח. עכשיו, נראה, ציטטת כמעט נכון את המשנה בנדרים. כתוב במשנה, הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק. ועל רקע הזה הירושלמי נכנס לדיון מאוד יסודי בהגדרת בישול והשוואת תחומים שונים. הירושלמי היה קשה ללימוד, תגיד לי. האמת. הוא לא מאוד מסובך. בוא נתחיל, מישהו רוצה לקרוא אולי? יש לה מישהו שפתוח לפניו הירושלמי? חבוד.
בדיחה אמרה שהשלוק קרוי מבושל, ותנינן היה מבשל את השלמים כמו שולק. וקריה שהצלוי קרוי מבושל, היה שלוק הפסח ומורב, אין תימר שלא בנחה, וביונה מוצרה יאמר כמשפט.
טוב, זה מובן, כלומר, הירושלמי בעצם עובד פה עם מילון, מוכיחים ממשנה אחת שכשאומרים מבושל, זה יכול לכלול גם שליקה, מביאים פסוק בדברי הימים שמתאר את הפסח, תוך הנחה שהם יהיו אורתודוקסים, כמו שאומרים פה, כתוב גם משפט, שרואים גם כן שצולים, אפשר לקרוא לזה מבושל, ולחשב, כשאני בא, משווה אותו למשנה בנדרים, מה אני מגלה? סתירה? מתנית האמרה.
שלמים יש עניין לרשם?
לא, בקורבן פסח יש איסור לבשל, מותר רק לצלות. אבל מתואר שם, ויבשלו...
לא, שלוק.
כתוב שם, האם מבשל את השלמים או שולק? כן, בשלמים זה בישול.
זה בישול.
כן.
כי מצד אחד רואים שכן יש הבדל בין שליקה לבין בישול.
כן.
מפרידים אותם, זה לא מהיגיון צרוב שיש...
נכון.
עד שני, מכניסים את זה לתוך ההלכה.
אתה צודק. בכל מקרה, הסגרת הדיון של הירושלמי הוא מי מילונאי. בואו נפתח מקורות. בעצם מה עשו פה? ידבר היום במונחים, במונחים כאילו המקצועיים, המילונאיים. בלשון התנך, מה אני מגלה? בלשון המקרא, אני מגלה שצפולת צלי יכולה להיקרא על ידי התנך בישול. כמובן, זה הנחה אורתודוקסית, נכון? שהם באמת עשו מה שכתוב בספר שמות. שכתוב לצלות. בבית, בלשון חכמים, גם אני מגלה את זה. ועכשיו, על הפרק הזה, על מלא השאלה, אז מה עם המשנה בנדרים שקבע? מתנית האמרה שהשלו קרוי מבושל. וקריה
אמר שהצלי קרוי מבושל.
והתנינן,
עוד מן המבושל, מותר בצלי מבושל.
כן, אז מה קורה פה? אמר רבי יוחנן.
רבי יוחנן, לכו בנדרים אחר לשאול בני אדם.
שזה התירוץ. בעצם, מה בא רבי יוחנן ואומר? עכשיו, דיברנו גם על זה במסגרת המשנה בחולין. בדיוק. וכל הטענה שלי הייתה לפי דת הרמב״ם שניסו לאמץ מדרבנן את לשון בני אדם, אבל כאן הטענה היא שאכן יש פער בין לשון בני אדם לבין לשון המקרא וחכמים. כלומר, בלשון בני אדם כשאומרים מבושל מתכוונים רק לבישול, לא לצלי, ולכן נדרים שונה מהמקומות האחרים. למרות זאת רבי יושיה חולק,
רבי
יושיה
חולק בנדרים אחר לשון תורה.
כן, כשבפשטות אנחנו לא יודעים מה רבי יושיה מתרץ אם ככה לקושיה, אבל אפשר רק להגיד שכנראה המחלוקת של רבי יוחנן ורבי יושיה לא נאמרה כתירוץ לקושיה הזאת, אלא היא מחלוקת כנראה שנאמרה בפני עצמה, והביאו את זה כאן בשביל דברי רבי יוחנן, לא ידע מה רבי יושיה היה עונה. רבי יושיה הוא לא חלק מהדיון סביב השאלה של מה מעמד צלי ושלוק, אלא זה הוא חלק באופן כללי עם רבי יוחנן בשאלה הזאת. זה גם אומרים מהנפקמינה, הנפקמינה כבר היא לא קשורה למה שדנים במשנה הזאת. כן, מה נפיק מבנהון? מה נפקמינה? מה ירושלמי אומר?
חונן יין שאיני טוען בחל,
וזאת למה? כי בני אדם קוראים גם לשמיני עצרת, כוללים אותו תחת המילה חג שהוא השם של חג הסוכות. למה אתה עדיין תדע רבי יושיה מותר? למה? כי בשנה התורה שמיני עצרת הוא חג אחר, הוא לא חג. בתורה כתוב שבעת ימים חג. הנה מביאים נפקא מינה בדבר הזה. מסברה, מה נראה לכם? מה יותר פשוט? שבנדרים נלך אחרי לשון בני אדם או אחרי... ושאל אחרת, למה לרבי יוחנן בנדרים הולכים אחרי לשון בני אדם? למה?
כי שאדם הוא זה שנותן.
זה כל העולם של נדרים. מה זה כל העולם של נדרים? שבן אדם... נכון, ולכן, אז מה הסברה של רבי יושיע? לא הבנתי, כלומר, למה לדעת רבי יושיע הולכים אחרי לשון תורה? הרי אמרת שכוח פשוט קצת רבי יוחנן.
כי זה לא ברור, מה אדם מתכוון?
למה? כי התודעה האנושית אולי על מה היא נסמכת?
על הידע
שלה,
מה שיודעת.
נכון, נכון. כלומר, מצד אחד אין ספק שדברי רבי יוחנן פשוטים. כל עולם הנדרים זה שהאדם לא רק מקבל שולחן ערוך, אלא הוא מעצב לעצמו, ולכן יש להניח צריך פי וליבו שווים, זה לפי עולם המושגים האנושי. לעומת זאת, כשאדם ניגש לתחום הקודש, לתחום הלכתי, והוא מנסה לנסח לעצמו איזה איסור בזיקה למושג הלכתי, אולי דווקא ההלכה מכוננת לו את התודעה, אולי, כלומר, אולי הוא משתמש כבר בקיים. כלומר, זה לא במה שהוא בונה לעצמו איזה עבוד אזור, הוא עכשיו, אלא הוא משבץ אותו בתוך המסגרת ההלכתית. אני יכול להגיד בגדול, הסברנו פה באחד מהשיחות בימי שני, על הליטווקס, בגדול זה מחלוקת ליטאים ורוב העולם. ליטאי, איזה גישה יותר מאמץ? לשון תורה או לשון בני אדם? חד משמעית לשון תורה. לשון תורה מכונן את המציאות, זה עולם המושגים שהוא מטרים את המציאות, הוא משתמש בו בלי שום ספק. לשון בני אדם זה יותר גישה ש... לא יודע להגיד חסידית, אבל יותר מתחילה מהחיים. האדם מתחיל מהעולם שלו, והוא הולך איתו לתורה, כן? לא, הוא לא קיים, הוא לא אפריורי, זה קנטיאני אפריורי, כן? אז זה ממש, אני מרגיש את ההבדל הזה. ראינו אז את הרב אושרי עם הלולב בחג ראשון, כן? אז הרב אושרי אומר, אני אבדוק בשולחן ערוך, אם יש קיום, אם יש קיום אז תעשה את זה, אם אין קיום אל תעשה. והחוסיד מה אומר לו? אני נותן לו לב, מה, אתה תיקח לי את זה. כלומר, החקירות שלך, הם אלה שיקבעו אם זה בעל ערך או לא בעל ערך, כמו... זה תודעות דתיות שונות. כן, בבקשה.
אולי התפיסה היא ספציפית לנדרים, לא הכל. האם נדר הוא משהו טבעי שאדם בא לדון בעצמו?
מצוין.
שנדרים זה שפה אחרת של לקדש את הדיבור.
מצוין, זה אולי קשור באחד ממושגי העל של נדרים שאולי הוא מוכר, ואם לא אז גם את זה נוסיף לכם לארסנל, שנדר נעשה בהדפסה. מה הכוונה בהדפסה? שאתה משווה את מה שאתה רוצה לדור עליו לדבר אחר. כן, למשל אני אבוא ואני אגיד, הדבר הזה יהיה אסור עליי כמו קורבן. שזה הדוגמה הקלאסית של התפסה. עכשיו, יש פה ניסיון שלך בעצם לא לייצר שפה חדשה, אלא לחבור לשפה מטרימה שכבר קיימת. מצד שני, אחד מעקרונות העל של התפסה זה שאסור רק אם אתה מדפיס בדבר הנדור, ולא אם אתה מדפיס בדבר האסור. ואדם לא יכול, נגיד אם אדם יגיד, הדבר הזה כמו בשר חזיר. נדר לא תופס. למה? כי בשר חזיר לא שייך בעולם הנדרים. בן אדם אין להם שליטה בו. זה השפה האלוקית. אז מצד אחד מה אני רואה שם, עידן? דבר מאוד מעניין. עולם הנדרים הוא לא עומד בפני עצמו. הוא כאילו, הוא מצטרף לשפה קיימת. מצד שני, הוא מצטרף לשפה של הנדרים. מצד שלישי, מי יצר את עולם הקורבנות? ואם באמת התפסה הוא לקורבנות, עולם הקורבנות בעצם איזה שפה הוא? של התורה. ויש פה משהו ביניים, כלומר זה כשנודים לדרים צריך לברר באמת איפה עומד המפגש בין השפה האלוקית לבין זה שהאדם בעצם יוצר לעצמו איסורים חדשים, והמפגש הזה הוא בהרבה עומד על השאלות האלה. אוקיי, ברור שמי שמדגיש לשון בני אדם יותר מה הוא מדגיש בעולם הנדרים, זה בא מתוך המציאות הרוחנית של האדם. לשון תורה באמת יותר מדגיש לכאורה שאני לוקח מ... איזושהי אולם מושגים שכבר קיים, ואני רק מצרף את עצמי למערכת הזאת, או אוסר את עצמי עליה. רגע, הירושלמי פה ממשיך קצת בעניין הזה של לשון בני אדם, ומה הוא ממשיך? רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן. טוב, זילקתי שוח, לא נורא. אף רבי יוחנן מודה שאסור, לא אמר שאלו חומרין. כלומר, הגמרא כאן בעצם נסוגה מהקביעה שלפי רבי יוחנן הולכים רק אחרי לשון תורה. אחרי שהסברנו כל כך יפה, אולי למה, כן? והגמרא אומרת שרבי יושיע רק לחומרה, שרבי יושיע הוא יחמיר ויאסור ביום טוב אחרון למרות שהוא רק לשון בני אדם. ככה ירושלמי אומר.
שמה?
אם הבנתי נכון, הירושלמי אומר ככה, אף רבי יושיה מודה שאסור מתי? ביום טוב האחרון של חג. ובלשון אחרת, גם רבי יושיה מקבל שלשון בני אדם מחמירה, אז מה אני עושה?
אסור בכלל
יום האחרון. יפה. הוא אמר הולכים אחר לשון תורה ביחס לצלי ושלוק, שכנראה מתפרש על ידי הגמרא שלדעתו באמת יש לאסור צלי ושלוק כשאדם נודר. התשובה היא שזה לא חומרה. הוא בעצם הולך לחומרה גם אחרי לשון תורה וגם אחרי לשון בני אדם. מה שירושלמי אומר. היות והנושא שלנו בשר וחלב, אז בואו קצת להתקדם יותר מהר. בסדר? רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אכיל חליטה. מה זה חליטה? ברקת בפרשנים?
חליטה?
מה זה?
חליטה או...
משהו לא יותר מדי טעים. ולכן מה הוא אמר? לא טעמית מזון בעד היום. הוא כאילו אמר לא אכלתי היום. למרות שהוא כן אכל. שאלת הגמרא, ונתנין הנודר מן המזון מותר במים ומלח. מכאן מה שחליטה נחשב מזון, אז למה הבן אדם הזה אומר לא טעמתי מזון? פתר לרבי יושיה על השיטתו, הלכו בדרים אחר לשון תורה. ולשון התורה מזון הוא לא רק כל דבר שהוא לא מים ומלח, אלא הוא אחר. ומניין שכל הדברים קוראים מזון, אביחה ברו לה אמר, סליחה, בנדרים השתמשו בהגדרה של לשון תורה, אבל באמת לשון בני אדם לא תעמיד מזון, זה מזון יש לו הגדרה יותר צרה, בדיוק, סליחה. ומניין יש כל הדברים קוראים מזון, אביחה ברו לה אמר, ועשר אתונות נוסעות בר ולחם ומזון, מה אתה מלואר ומזון, אלא מכאן שכל הדברים קוראים מזון. אוקיי, אז הבנו באחות יותר את המסגרת של נדרים, ועכשיו הירושלמי לוקח אותנו מעבר למה שהמשנה דנה. המשנה דנה בצלי ושלוק, עכשיו אומר הירושלמי כך, נודר מן המבושל, מהו שיהיה מותר מן המאושן? מהו שיהיה מותר ומתוגן? מהו שיהיה מותר בתבשיש נתבשל בה מי טבריה, או יכול להיות שהכתוב בו צריך להיות כתוב, וחמי טבריה? עכשיו בעצם לפי הסוגיה הקודמת, מה צריכה את התשובה בנדרים? לפי רבי יוחנן, תגידו לי אתם, האם נודר מן המבושל יהיה מותר במאושן או לא? תלוי באיזו שאלה? לשון בני אדם. האם בלשון בני אדם, כשהם רואים דבר מאושן, האם מישהו יחשוב עליו במונחים של מבושל? האם כשרואים דבר מתוגן, מה לשון בני אדם? לפי רבי יושיה, נצטרך לברר, לשון תורה. אבל השאלות האלה לוקחים שלושה סוגי בישול, והתשובה לשאלה צריכה להיות לכאורה לפי העקרונות שבסוגיה קודם. האם הוא כלול בשון בני אדם או לא לפי רבי יוחנן וכו'. באו רבונן דקייסרין ושאלו, שאלו רבונן דקייסרין, מה הם שאלו? מאושן, מהו שיהיה בו משום בישולי גויים? מהו שיהיה בו משום תבשילי שבת? מהו שיהיה בו משום בשר בחלב? מהו שיתבל למעשרות? הנודר מן המאושן, מהו שיהיה מותר בתבשיל מקרה הפוך מקרה קודם? קודם היה נודר מן המבושל, מהו שיהיה מותר מן המאושן? פה שואלים, נודר מן המאושן, מהו שיהיה מותר בתבשיל? בעצם מה עשה פה הירושלמי מבחינת זרימת הדיון? הירושלמי בעצם הציב שאלה האם מאושן נחשב מבושל, והציטט פה תחומים, לא את כל מה שאפשר, אבל הרביט פה על הלוח, כמו שעשינו ביום חמישי, כמה וכמה תחומי בישול, ומה ירושלמי אמר, בוא נבדוק מה הדין בהם. אז מה הביאו פה? בישולי עקום, תבשילי שבת, בשר וחלב, לקבוע למעשרות. תבשיל הוא, למרות שהוא נקטף בתנאים שלא היה מרוח, אבל ברגע שמבשלים אותו, הוא הופך את אכילת קבע, וחייבים להפריש תרומות ומעשרות, ונדרים. שמעלה, כשרואים בעצם חמישה תחומים עם מאושן, אז מה הספק של הירושלמי? זה שתסבירו לי. מה לדעתך הספק של הירושלמי? או אני אשאל אחרת, זה ספק אחד, או יש פה חמישה ספקות?
מה זה בכלל בישול?
אם אני שואל מה זה בכלל בישול, אז זה ספק אחד או חמישה ספקות?
אחד.
אחד, כן? או אפשר גם לנסח את זה קצת שונה, אבל התכוונת באותו דבר.
האם בישול?
שואל, האם אישון נחשב בישול? עכשיו, אם אישון נחשב בישול, אז ממילא, בכל מקום שההלכה דורשת בישול, אז גם הוא יחשב בישול. אז אם אישון נחשב בישול, אז זה יחשב בישולי גויים, כי הטרמינולוגיה היא בישול. אם אישון נחשב בישול, תהליך של אישון בשבת יאסר, בבשר בחלב הוא יאסור, במעשרות הוא יקבע במעשרות, וגם בנדרים, מה אני אומר לעצמי? שאדם נדר מן המאושן, היות ואישון הוא בישול, אז הוא מילה גם עושה אותו בתבשיל. אבל אם כך, מה אני מניח, אוהד, לפי דבריך, שהירושלמי באמת מהותית משווה את כל התחומים אחד לשני. זה בעצם מה שאתה מניח, ולכן יש פה בעצם ספק אחד. אבל חילופים, כן, בבקשה.
לא בכל אחד זה אותו הגדרה של בישול.
מצוין, כל החילופים יכול להיות שאין פה ספק אחד, אלא יש פה אולי חמישה ספקות. מה חמישה ספקות? הירושלמי אומר מאושן, ועכשיו הוא מביא כמה וכמה מקרים, אולי ייתכן. הירושלמי הרי לא אומר שיש אותה מסקנה בכולה. עכשיו אני משאיר את זה בספק, אבל ייתכן שבכל אחד מהתחומים האלו אני מתעניין, אני שואל מכוח מה? הגדרים המיוחדים שלו. כלומר, אולי זו לא שאלה כללית, האם אישון נחשב בישול, ברגע שהחלטתי שהוא בישול, אוטומטית הוא תופס בכולם, אלא אולי גם אם הוא יחשב בישול, או אני יכול להגיד, בכל תחום אני צריך לוודא, למשל, בשבת, מה תהיה השאלה, האם אישון נחשב בישול? האם התהליך שהאישון הוא מעביר את הבשר, האם הוא זה, במסגרת הקטגוריות של השבת, זה תהליך מספיק משמעותי, נגיד. בבשר וחלב אני יכול לבוא עם כיוונו של רשי על אישון ועל טיגון ומה להגיד. אישון במהותו לא נחשב פעולה בדרך בישול, לא פעולה מצרפת. אז אולי בבשר וחלב אני אחליט אחרת. עכשיו, הפוטנציאל להפריד בין התחומים, אומר עידן, נמצא כבר קודם בירושלמי, שמעו לי שבנדרים, מה מעניין אותי? לשון בני אדם. האם באחרים מעניין אותי לשון בני אדם? הרי השרשור של הספקות פה כלל גם... גם נדרים. צד שני אומר עידן, מה הקפיד הירושלמי לעשות בשורה הבאה? רבי בא, רב יהודה בשם דוד רב החי, חביצה אין בו משום בישולי גויים ויוצא בו משום עירובי תבשילים. רבי יוסי ברבון, כל אוכל שהוא נחכך חי, מה גיליתי פה? שיש דבר שלגבי בישולי גויים לא כלול באיסור. לעומת זאת, האם הוא נחשב מבושל? כן, מה ההוכחה שהוא נחשב מבושל? עירובי תבשילים, שם אני צריך תבשיל. בעצם, מה ירושלמי אומר לי, הייתי אומר כך, לפני ואחרי השורת המחץ הזאת, שמדברת על אישון ובשר וחלב, הירושלמי מה אומר לנו? שאני יודעת שאפשר להפריד בין תחומי ההלכה השונים. בעירובי תבשילים יש הגדרה אחרת מבישולי עקוב. בנדרים יש הלכה הגדרה אחרת. אם זה כך, אז האם הירושלמי לא מנסה לרמוז, שלמרות ששאלנו מרושן מהו באלף, בית, גימל, דלת, אי, מי אומר בהכרח שאנחנו חייבים לשים את זה ביחד? כמו אולי יש פה חמישה ספקות ולא ספק אחד.
באמת, תשובה?
הירושלמי לא עונה.
לא, יש לפניך את הדף של הרב או...
דף שלי, יש לי.
מספרים כאילו?
כן.
אוקיי, אז שורה 40-41.
כן.
היא לא מעין תגובה לשורה 38-39?
אני לא יודע מן המרושן, לא משאר מותר מן המרושן,
מתוגע.
לא, אני דילגתי על זה. כן, לא, כן.
ואז רבנים קיסרים, באים כתשובה ואומרים, סליחה, כאילו, אתה רוצה לדבר איתה על מה מוכנס בתור מרושן, כאילו, אתה צריך לדבר קודם, להבין שכל קטגוריה וקטגוריה, בכלל סוג שונה של מרושן. לפני שאתה בא להכניס, כאילו, משהו בצד כמרושן, כאילו, הם מגיבים להם. זה לא איזה משהו מניחה.
כן, אני שומע. אני לא יודע. אני יכול להגיד לך איך הרמב״ם פירש את זה. הרמב״ם פירש, הירושלמי הסתפק בזה. כן, בבקשה.
שני דברים שרציתי להעיר. דבר ראשון, יש פה איזושהי הרגשה שיש שאלה כל הזמן ברקע. האם בישול הוא שם קוד כולל לכל דבר שאנחנו היום קוראים לכל דבר כזה בישול, אבל להפוך מאכל לראוי לאכילה, בלי להשתמש במילה בישול, או שבישול הוא מעשה
מסוים.
מסוים.
עם הגדרה מסוים.
עכשיו, יש לי גם אולי, הרי מה שעכשיו באמת, למשל על לחמי דברה, יש ירושלמי בשבת פרק זין, שרבי אלבאו בשם רבי יוסי בר חנינה, המתיך עבר חייב משום מבשל, הצולב והמתגן והשולק והמאשן, כולו משום מבשל. זאת אומרת שהם כן תוצאה של מבשל, אז עכשיו שוב שאלה זה שם, תוצאה של מבשל כי מבשל זה שם קוד, או שהם תולדות ספציפיות שלו.
אגב, למדת פרי חדש כבר?
לא.
הוא מצטט את הירושלמי הזה. והפרי חדש אומר, רק היות והזכרת, שהספק בנדרים נפשט בירושלמי בשבת. וכן הפרי חדש פוסק למעשה, שמאושן עשו מדורייתא בבשר וחלב. אנחנו מיד נראה אותו, בסדר?
ויש פה המשך אפילו על העניין של חמץ ברע, שזה לאו דווקא של הרטורית כזאת שלא מחכה לתשובה. ההמשך זה בישל בחמץ ברע, מה הוא? ואז יש פה דיון, יש פה מחלוקת על זה. זאת אומרת שלא בטוח זה דבר מופשט ששאלות כלליות בשביל ללמד אותך שאתה צריך כל דבר להכניס בקטגוריות. יכול להיות שבאמת שאלות מה קורה בדברים.
לא, השאלות של המדבר ממשל מוטב מן המומשן, מקודן, זה לא שאלות שבאות לחלק בקטגוריות. זה שאלות אמיתיות. האם הממומשן...
כן, אבל
התגובה שאמרים שישרים, לא, אתה לא יכול להחליט. צריך לראות בכל תחום ותחום מה ההגדרה של להתבשל. אוקיי? אני חושב שמבושל, כאילו אנחנו עלינו, שמבושל בכלל זה כן שם קוד, זה משהו שהתבשל, משהו שחומם על ידי
נכון.
מקור חום. לעומת זאת, בישולי גויים. בישולי גויים זה משהו אחר, אתה רואה שהוא משהו שנאכל כמו שהוא, אתה יודע, אם אתה מבשל אותו, זה טוב לרובי תפשילים. אם אתה מבשל אותו, זה לא טוב לבישולי גויים, למה? צריך לבשל אותו, אולי הגדרה של בישול, זה באמת להפוך למשהו שרואים להיות אכילה. זה בישול ספציפי.
אבל בכל אופן, יהיה הדבר אשר יהיה, הירושלמי פה לא... הוא שואל בלי לענות. והרמב״ם לפחות, בוא נראה, מה יש בכל הנושא הענק שהישיבה עוברת עכשיו בשבועיים האלה, אז מה יש בכל זה ברמב״ם, וזה גם קצת חשיפה קצת לדרכי עבודה ולימוד. מה שכתוב במקורות, הרמב״ם הביא. מה שלא כתוב, ישיר. והרמב״ם לא מפתח את הנושא, בוא נתבטא ככה. הרמב״ם הוא סקמן, או במילים אחרות, הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, בפרק ת' הלכה ו', אז מה אומר שם הרמב״ם? בוא נפתח את זה רק. כאילו, מה יש לי כל הנושא הגדול הזה שאנחנו לומדים? אז הרמב״ם כותב כך, המושן והמבושל וחביטריה וחיוצא בהן, אין לוקים עליו. זה כל מה שיש מכל הנושא, אני יכול לכתוב דף מקורות ולעמול עליו ולהביא לכם איזה שמונה דעות, זה כל מה שיש לו, כלומר, הוא לא מדבר, בואו, אני רוצה להסביר, הוא לא מדבר על טיגון, הוא לא מדבר על צלי שמיד נלמד אותו, הוא כמעט לא מדבר על שום דבר, אז למה פתאום הוא בוחר לדבר על זה? מסיבה פשוטה מאוד, יש לו ירושלמי שכתוב בו מאושן בחמי טבריה, אומרים פה פרשני הרמב״ם, זה נראה די מסתבר, למה הוא כתב אין לוקים עליו? כי בירושלמי זה... נשאר בשאלה, זה ספק, אז לא יודעים, אז לכן אל תעשה את זה. ומצד שני, אתה לא תלכן, כי זה ספק. איך הוא הגיע לך מטבריה? וידן, עכשיו זה חוזר אליך. כי מה מופיע בשורה לפני כן בירושלמי? במסגרת באמת הדיון על נדרים. מה ירושלמי שם שאל? הנודר מן המבושל, מהו שיהיה מותר במתוגן, מהו שיהיה מותר בתפשיל שנתבשל בה מי טבריה. אז כנראה הרמב״ם חיבר בין מי טבריה לבין. לבין מושן, רק שאם זה נכון, אני לא מבין, אז למה הוא לא הביא גם מתוגן? כלומר, אם נכון הדבר שאנחנו צריכים לשים יחד את חמת טבריה, מתוגן ומושן, אז למה הרמב״ם לא הביא את מתוגן? בצד שני, אני חושב שכל מי שכבר חווה את הרש"י בסנהדרין, ואפילו הזדהה קצת עם ההסבר של רש"י, מה ברור לו לכאורה? שמה צריך להגיד על מושן? אם מתוגן פטור, לא, הוא כלול באיסור. אז מה דעתכם על מרושן?
מדי
שלא. באמת, אנחנו נראה באחרונים, האחרונים בעצם באו, וזה אולי הבדל העצום בין מה שיש פה ברמב״ם, לבין מה שדרך העבודה של האחרונים. הרמב״ם הוא תפקידו לארגן את המקורות. אז ויש דיון במקורות על מרושן, הוא מביא את זה. אין דיון, למה, אני לא יודע למה הוא לא הביא תיגון, אולי היה כתוב, לא יודע, אין לי מושג. כלומר, אם כבר הוא שם יחד את מושן וחמי טבריה, אז יאללה, אז תביא גם תיגון. לא מבין, אם זה המקור שלו. כלומר, אם הרמב״ם הזה מכוון לירושלמי, אז אני לא יודע. אבל דרך העבודה, מה שדן הוא דן, ומה שלא דן הוא לא מביא. האחרונים לעומת זאת, אנחנו נתחיל לעבור עליהם, קצת נתקדד איתם. הפרי חדש, הפרי מגדים, מה כל מה שהם עושים? הם חורשים מושגית, הם אומרים מה זה הגדרת בישול. אז בואו נדבר, מה זה מושן, מה זה מתוגן, מה זה צלי, מה זה זה. מתחילים להצליב בין הרש"י וסנהדרין, הם פה, שם, שם, כי הם מנסים לייצר, כי החשיבה שלהם היא מושגית. הם טרום רב חיים במובן שאין להם עדיין שפה מושגית. אבל הם חושבים במושגים, שיהיה ברור. הם חכמים מהמאה ה-17-18, הם לא יודעים להגיד שפה מושגית, אבל הם חושבים קטגורית. הרמב"ם לא חושב בקטגוריות. יסלחו לי אבותיי שככה למדו רמב״ם. רמב״ם חושב במקורות, במקרים. כתוב מורשן, אני אביא. עכשיו, האמת היא שחמי טבריה, אני פה מאתגר את כל מי שלמד הלכות שבת. למה שחמי טבריה לא יהיה בו בישול? בשבת, למה? מה למדתם?
זה לא מקור חום מאש, זה בעצם כאילו
זה לא מתחשגי אינו. כן, כי זה מקור חום שהוא לא מאש, ומי אמר בשבת שצריך אש, אבל? אז מה רבים לדבר בשבת? אז מה, ולמה באמת לא לבשל בחמה? אז רשי יש לו מושג, שמה המושג של רשי?
דרך בישול.
ככה רשי אומר. עכשיו בשבת אוהבים לחשוב שמאיפה מגיע דרך בישול? ממלאכת מחשבת. כי צריך לבשל לפי דרך הבישול הרגילה, אבל בינינו יש מלאכת מחשבת בבשר וחלב? ברור שלא. מצד שני, שימו לב איך הביטוי הזה דרך בישול, הוא בדיוק דברי רבא בגמרא בדף קוף ח'. מה רבא אומר? דרך בישול עשרה תורה. אני פה פונה ללומדי שבת, אבל גם משתף את כולם. כשיצא המיקרוגלים, זה בישול בקרינה. רגע, זה בישול או לא בישול בשבת?
אברהם עושה לא ראיתה.
אז רבי משה פיינשטיין יש לו תשובה כבר משנות ה-70, שרבי משה פיינשטיין כתב, היות ורשי כותב שהעניין הוא דרך בישול, והיות הוא מנבא שמה, הוא כותב, היות וברור שהמיקרוגלים האלה הולכים לתפוס, וכולם זה יהיה דרך בישול, לכן הוא אומר, זה אסור מדאורייתא. מי קשר לשאלה של הפעלת המיקרוגל? כן, נגיד שנתגבר על זה, כן, עזבו את החשמל. ככה רבי משה פיינשטיין אומר, אני חייב להגיד שאני לא בטוח שהוא צודק, כי מיקרוגלים רוב בני אדם משתמשים בו לחמם אוכל ולא לבשל אותו. יש מיקרוגלים שמבשלים, אבל שאפשר לבשל איתם, אני כמעט לא מכיר אנשים שעושים את זה. לכן אני לא כך בטוח שהוא צודק.
זה שוב חוזר להגדרה של בישול.
נכון.
להשאיר דבר לאכול זה גם לחמם.
כן, אז רק אומר שחמי טבריה, אז אם אני רוצה כאילו לבדוק למה שבבשר בחלב הוא לא ייקלל, אני יכול להגיד מאותה סיבה של שבת, כי צריך דרך בישול, אם אני מסביר. הייתי גם מוסיף עליי עוד דבר מיוחד לבשר בחלב. הרי בחמי טבריה דיברנו הרבה על מה מקור החום, או שאתה מה הנוזל המבשל. עכשיו בחמי טבריה יש לך פה נוזל מתחרה מול החלב, אני לא כך יודע מה המקרה. מה המקרה? לקחו סיר שיש בפנים חלב ובשר ושמו אותו בתוך חמי טבריה, עכשיו חמי טבריה מרתיחים את ה... אם זה ככה המקרה, אז לכאורה לא הייתי קורא לחמי טבריה נוזל הבישול, כי הם מחוץ לסיר, נכון? אז אם אני אעזוב את זה רגע, ברמב״ם אני מסכם, הרמב״ם לא מפתח את הנושא, זה לא רמב״ם, זה לא צורת החשיבה שלו, ויש ירושלמי הוא מביא, אבל מי כן בא ואמר לעצמו, רבותיי, אנחנו צריכים לעשות פה מפגשי האחרונים, אבל לפני האחרונים אנחנו צריכים רק להשלים טיפה בראשונים שכן היו קצת הרחיבו, אבל האמת הם הרחיבו את זה אחד מהם כי הוא כבר נראה כמו האחרון, הוא נראה שיטתי, ואחד מהם פשוט יצא לו לדבר על זה, לא דווקא כי הוא שיטתי, כוונה לדיון עצלי. הסתכלת קצת בדיון עצלי? טוב, דיברנו עכשיו על מורשן, דיברנו על חמי טבריה, דיברנו על טיגון. מה עם צלי? אני מניח אותה מה הכוונה שאני אעשה מירנדה, אני אכין מירנדה או מירנדה, צריך להגיד?
מירנדה.
מה? עם פתח? עם פתח או עם סגול?
מרינדה.
מרינדה, תודה. לא כך ולא כך. מרינדה. אני אכין עם חלב, שים בפנים בשר, אז אני אצלה אותו. האם זה יחשב אסור משום בשר וחלב? עכשיו, כל מי שלמד רשי בחולין, תגידו לי ישר, מה ברור? נו, מה ברור? לפי רשי, עם טיגון מותר מדאורייתא. ברור שזה מותר, נכון? אבל בנושא הזה, תדעו, יש דיון בראשונים שדנו בו בפני עצמו. אחד מהם זה הר"ן. עברתם על הר"ן? מישהו צריך להבין אותו?
בסוף, תאנצלו.
בוא נסביר קצת את הר"ן. קודם כל הר"ן הזה הוא במסגרת של הסוגיה של חנן. ובתוך הדיון של הר"ן על חנן, וזה הנושא שלנו, הוא מנסה לאפיין מתי אני יכול להפעיל את חנן. ובתוך זה הוא מבדיל בין שני מושגים הלכתיים. תוצאו נקרא את זה בפנים. מושג אחד זה כדי קליפה. והמושג השני זה שהאיסור מתפשט בכל החתיכה. ואתם פה מבינים שמתי אני יכול להגיד חנן, בתנאי שהאיסור מתפשט בכל החתיכה. אף אחד לא יכול להגיד חניים שרק עכשיו, המושגים מאוד פשוטים. כנגד שהטעם נבלע בכל, או שכדי קליפה אומר שהטעם נבלע בנקודת המפגש. ולכן מה אני צריך לעשות? אני יכול לקלף את נקודת המפגש, זה כדי קליפה, וכל השאר מותר. בסדר? זה עולם המושגים הזה. שבתוך זה, אומר הר"ן, הוא מתבטא שחום של צלי, מה הוא סך הכל יודע לעשות? כדי קליפה. ככה מתבטא הר"ן, ועל זה הר"ן אומר שאני קורא, וכן מה שהביאו ראיה מן הצלים, נראה לי דכיוון לחתיכה עצמה נעשית נבילה מבשר וחלב, למדנו. אין אומרים כן, אלא דומיה דבשר וחלב, דרך בישול, ואין לבשר וחלב קליפה מן התורה, דרך בישול אסרה התורה דווקא. אומר כאן הר"ן, כשהתורה אסרה בשר וחלב דרך בישול, הוא משתמש באותו מונח של רבה, היא כמו שבישול, מה עושה? הוא גורם לטעם לפעפע בכולו, כן? אז כך הוא אומר, רק צורות בישול שהן מפעפעות בכל, שהטעם מתפשט בכל, התורה אסרה אותם בבשר וחלב. אבל צורת בישול שעושה רק כדי קליפה, את זה התורה לא אסרה בבשר וחלב. ולכן צלי, היות ולדעתו הוא כדי קליפה, הוא לא כלול באיסור של בשר וחלב, כי הוא לא נקרא דרך בישול. אני רוצה לרגע להסביר מה זה עידן, אתה נראה כאילו עם פרצוף תוהה, אבל דווקא המושגים שלך מסבירים את זה מצוין. מה ההבדל בין להגיד שהוא... כן, קודם כל מה הסברה שלו שקצלי הוא רק כדי קליפה? זה לא קשה להסביר. זה חוזר למה שדיברנו קודם, כלומר ביום חמישי, על ההבדל בין צורות השונות של הכנה. צורה אחת היא לעטוף בחום את התבשיל. זה עושה גם בישול בנוזל, ועושה את זה גם תנור, בלי נוזל. התנור עוטף בחום את הלחם, ולכן מה קורה לכולו? התהליך של האפייה הוא על כולו, כולו נאפה. אומנם נכון הדבר שמי שקרוב יותר למקור החום, אז מה קורה לו? הוא משכים. ולכן עושים אחד משני דברים שהם פשוט באים מהדבר הזה. אחד זה טורבו, שמה מטרת הטורבו? לפזר את החום בשווה. זה כאילו מפעילים מעבר בתוך התנור, או מכסים, או מכסים. למה מכסים? כדי שלא יהיה את הקליפה העליונה שהיא נשרפת, נכון. זה בדיוק הסיבה שעושים, אבל בגדול יש לנו שיטות הבישול והאפייה שעוטפות בחום, פעולת הבישול פועלת על הכל. החום וגם נכנס גם מושכות. לומר זה מה קורה בצלי? אתה בא במגע ישר עם אש. מה האש עושה? מי שהיא פוגשת, מה היא עושה לו? שורפת אותו, מי שהיא לא פוגשת. כלום, עכשיו אם היא תרצה לחדור את השכבה התחתונה של השניצל ולהיכנס פנימה, היא על כוחך, מה היא תעשה? היא יכולה לשרוף, כן? ולכן אתה מתגן, לכן צמת כל השמן, או לא יותר דיוק, לכן מה עושים לשניצלים? דופקים אותם, למה דופקים אותם? שיהיו דקים. אבל בגדול, כשאתה מבשל עם אש ישירות, האש מחלה את מי שהיא פוגשת.
ותיגון?
אז תיגון הוא משהו בעיניים.
נותן טעם.
הוא נותן טעם, אבל זה רק אחרי שעשינו כל מיני פעולות מנע.
למה?
שזה הציפוי, מה הסיבה שיש ציפוי לשניצל, אתה יודע? בין היתר, לא רק כשיהיה יותר טעים, אלא גם, כי הוא סופג את מה? הוא סופג את השריפה של החום, זה כאילו הבשר, אז הוא לא נשרף. אתה שם שמן, אתה הופך, עכשיו, על האש, כל הזמן מה עושים? אוף בגריל, הייתם פעם כילדים את החנויות, את ה... הוא צריך כל הזמן לסובב אותו, כל הזמן, ושלא יסרב. עכשיו, צלי בהגדרה, כך הוא אומר, הוא שח לקליפות. עכשיו ספירת העומר, כל מי שפה אוהב קליפות, שיחשוב על הקליפות, איך קלפים אותה. אבל הוא אומר, הוא כדי קליפה. אני את זה עידן בשפה שדיברנו, כל דעתי זה שפת הר"ן. הוא בעצם אומר, צלי הוא לא במהותו צורת בישול שנועד לחבר בין דברים. בדיוק דבר של תיגון. הוא עושה כדי קליפה, הוא שורף דברים. לעומת זאת, בישול, דרך בישול עשרה תורה, שהטעם הוא בכולו, הוא באמת מערבב דברים. זה כל ההגדרה של בישול. ולכן בעצם הר"ן הזה בעיניי מאוד מאוד קרוב לדברי רש"י. זה כמעט אותו דבר. הוא רק משתמש במונחים קצת שונים, אבל כשהם תרגמים אותם, כשמקשיבים להם, והם מבינים מה זה כדי קליפה מול שהאיסור מפעפע בכל החתיכה, זה בדיוק מה שרש"י אומר. אז בישול מצרף, ואצלי לא מצרף, אצלי שורף, הוא מבשל את הבשר, הוא לא מצרף את הבשר למשהו אחר.
רגע, רב מאיר, אני משתגע. למה כל כך ברור לכם שהרש הזה נכון? זה כל כך לא ברור, זה כל כך לא נראה, זה כל כך לא נראה פשוט. זה שאתם החלטתם שעניין זה צירוף, וצירוף זה מוחלט, זה בכלל לא נכון, זה בכלל לא ברור.
איזה כיף שאתה נמצא פה, אתה יודע?
ונראה לי שבכלל, וכל מה שאומר לגבי צלוי אני עוד מבין, בסדר, תגיד זה לא מתחבר, אבל כל מה שקשור לתיגון, ברור לי שאחם גם לא כתב את זה, כי נראה לו שזה פשוט שזה נכון.
אז פה בא אוהד ואומר, עד שאתה מבלבל את המוח, שהרמב״ם פשוט כותב משהו שיש במקורות, אני אומר לך, יחזור, משהו אחר. הרמב״ם באמת הבדיל בין תיגון לבין מאושן וחמת וריה, ולדעת הרמב״ם פשוט
זה תישון.
זה יכול להיות, מי לפחות אנחנו יודעים שאין סיבה לחשוב שהוא הפקיע תיגון מבשר וחלב? מי? הרך, ברגע שגם מסביר את הגמרא בסנהדרין ככה, הנה אין מה.
זה גם הרבה יותר פשוט להסביר.
עכשיו, אני רק אומר, אני מאוד שמח על הדברים שלך, כי אתה צדקת, אני ממש מזדהה עם הרש"י במובן שאני כל הזמן תוהה ומנסה להבין את לשון התורה, בישול בבשר וחלב, ואני נורא נורא מתחבר לרעיון שזה שני דברים מותרים, ותפקיד הבישול הוא לחבר אותם, אני ממש מזדהה עם זה. ואם זה כך, אתה מבין את המילה, את מידת ההזדהות שלי עם רש"י, אבל אתה צודק שהוא צריך להיות מודע שזו לא הדרך היחידה להבין את זה. ובעיקר אני שמח על דבריך, אני מבין שאף אחד לא יצא את האחרונים, מחר נעשה סדנה בקריאת האחרונים. אנחנו נגיע לאחרונים מחר, אנחנו נראה שמה עושים האחרונים. חלק מפרי חדש למשל, אחד מגדולי הפרשנים של השולחן ערוך. הוא לא נתפס על השולחן ערוך, הוא נתפס בקרח נפרד. לא, נתפס בקרח נפרד, כאילו שנקרא פירות גינוסר. אולי בשולחן ערוכים הכי חדשים אם יש אותו, לא יודע. אבל לא יודע, כשאני למדתי לרבנות, הנה השולחן ערוך שלי במבחן של המוכן ירושלים, אין פה פרי חדש בפנים. הוא לא בחומר, בוא נגיד ככה. אבל מדובר על אחד מהגדולים של המאה ה-17, רבי חזקיה דה סילבה, בעל הגינת ורדים.
ספרדי.
הוא נולד באיטליה והוא היה רב בירושלים. מגדולי הפרשנים, אני יכול להגיד ככה, רוב הנויסי קיילים בשולחן ערוך הם אשכנזים, אתם יודעים את זה. שח, טז, מורגן אברהם, עקיבא איגר, הם אשכנוזים. ואלה הנויסי קיילים הספרדים, ואני חייב להגיד להם, הם חוויה אחרת של לימוד. הם חופשי חולקים על השולחן ערוך, רק שתדעו. כלומר, האשכנזים הלכו משולחן ערוך רמה ודנו בדבריהם הקדושים. חופשי חולקים, הוא למשל, אתם תראו את הפרי חדש הזה, הוא נדבר כמו ראשון. אני פה מנסה לשכנע שתיגון, צלי, רן, רשי, נכון? שזה לא בשביל... יבוא פרי חדש וככה יגיד, תיגון אסור מדאורייתא, צלי אסור מדאורייתא, הוא יהיה כמו עד. לכן, אחד מהדברים שנעשה זה גם קצת להכיר את הספרות הזאת של שולחן ערוך. אתה תראה שהוא יסד, עד תבוא לאשכנזי שמצטט אותו, שזה הפרי מגדים. נדבר עליו גם, אסביר לכם מי זה הפרי מגדים. הוא כן נתפס פה. הפרי מגדים כבר הופך בדבר, והוא צריך עיון, והוא לא יודע, כאילו פולני, כן? אבל אתם תראו את זה. אתה צודק, אוהד. יכול להיות באמת שהריסיסי מידע שאנחנו
עושים... אני אפילו לא חושב שרשי יתכוון לזה. אני לא חושב שרשי יתכוון לעשות...
הוא אמר שזה קשור, לא?
הוא אמר את זה שהוא רוצה... הוא אמר את זה שבהקשר שהוא רוצה להפריד בין בישול לבין... הוא רוצה להפריד בין חלב לבין חלב. אני לא בטוח שהוא יתכוון להתיר תיגון בחלב.
הבנתי. טוב, אני לא יודע, אבל יכול להיות. אתה צריך כבר רשי הוא פרשן על השעס. יכול להיות. בכל מקרה, אני רוצה שנסיים היום רק בדבר אחרון, וזה יש ראשון אחד שכן עשה לעצמו פה כמו האחרון, שהוא כינס את הכל יחד, אבל אני אגיד לכם בכנות שפעם שמעתי מסבי שלדעתו הוא לא ראשון, הכוונה למאירי. אני רוצה להסביר לכם קצת על השפעה, הייתי בשיעורים שלו, ובא מישהו ציטט מאירי, ואומר, נו, הוא לא ראשון. כי אני רוצה להסביר לכם מה הכוונה. הוא חי בתקופת הראשונים. תראה, מתי בדיוק הסתיים בתקופת הראשונים? הסברתי את העמדתי בשיעור מבוא לראשונים. אני לא מדבר על זה עכשיו.
לא
הבנתי. אני רק אומר, זה נושא מעניין. היהודי נולד במאה ה-13, נפטר בתחילת המאה ה-14. הוא לא רחוק בזמן מהראש. יש מישהו שאמר שהראש לא ראשון? למה מאירי לא ראשון? כי מה שהוא הרב סולובייצ'יק ניסה להגיד בתפיסתו, שאני מגדיר ראשון, זה לא עניין כרונולוגי, באיזה שנה נולדת, זה יותר מה הסגנון החשיבה והכתיבה שלך. ובגדול, מה שמבדיל אברהם בין ראשונים לאחרונים זה שהראשונים עומדים מול הגמרא, והאחרונים עומדים מול הראשונים. והמאירי, מעצם סגנון הכתיבה שלו, הוא יותר סקמן. הוא מספר לך מה אמרו גדולי הרבנים, שזה רשי, מה אמרו גדולי המחברים, שזה הרמב״ם, מה אמרו גדולי המפרשים, שזה הרייבד. הוא פחות עומד מול הסוגיות, הוא יותר עומד מול ספרות הראשונים, אבל האמת, זה לא מאוד שונה מהראש והטור. גם הראש והטור בעיקר מה עושים.
אני מסתכל לך... את זה בשיטה שונה.
הראש, אבל גם עומד מול הגמרא, וגם עומד מול ה...
הוא
ולזה הוא התכוון. במכל מקרה, כשהולכים למאירי בקוף ח', ממש רואים פרי חדש. מה הכוונה? המאירי דן פה באופן שיטתי. מה קורה בכלי ראשון, מה קורה בצלי, מה קורה בתיגול, ומספר לך למחלוקת. זה הסיכום שאני הצלחתי למצוא באחד מהראשונים הכי סיכום רוחב, או נקרא לזה ככה, שהוא באמת לקח לעצמו צורות בישול שונות והוא שם אותם על השולחן. באמת מה שמעניין אצלו זה הדבר הבא. קודם כל הוא אומר שעל צלי באופן פשוט לא לוקים, אבל בתיגון מה הוא מספר? שיש מחלוקת. הוא כותב כך, שורה 80, וכן אינו לוקה בצליעה בשיפוד וכיוצא בזה. התיגון באילפס, חכמי התוספות פרשו שהוא נקרא בישול, וגדולי הרבנים פרשו מסכת סנהדרין שדרך בישול אסורה תורה ולא דרך תיגון, ואף לאכילה לא נאסר מן התורה אלא דרך בישול הדרכים שביארנו, וספר שיש בזה מחלוקת. ומה כן רואים אצלו? מאוד מעלה. פה צריך לשאול, בתיגון יש מחלוקת, בצלי הוא כתב בצורה פשוטה ש... שלא, האם הוא חשב שאפשר להפריד בין תיגון וצלי? עכשיו, לידע וכן, אז גם ההסבר הוא די ברור, כי בצליה זה ישירות מול מול האש, זה לא בשר בחלב. יכול להיות שהמרינדה, איך אמרת? מרינדה. יכול להיות שהמרינדה היא מכחיל החלב, אז זה לא בישול בשר בחלב. לעומת זאת, מחוות עם חמה, מה אולי הוא כן חשב? מחלוקת, למה שפותי המחלוקת? כי יש לי סיר, ויכול להיות שזה כבר יותר דומה לבישול. כבר נשאלתי קודם, האם איש חולק על רשי בתיגון, בהנחה שרשי אמר את זה, האם איש חולק על רשי, הוא פשוט אומר, לא הבנת נכון מה זה בישול, או אולי אומר, לא הבנת נכון מה זה תיגון. עכשיו, במאירי אני לא יודע, כי המאירי פה פועל כמו סקמן, בתיגון יש מחלוקת, בצלי, הרן דיבר על זה, או המאירי דיבר על זה, אבל זה לא נמצא בשום מקום. בסדר? בכל מקרה, לדידינו אנחנו נעצור כאן. מה שנעשה מחר. בסדר, אני אגדיר לכם. אני חושב שנעבוד על האחרונים. אל תפחדו מהם. שהפרי חדש, שלחתי לכם בקובץ, שנקרא פירות גינוסר. למה זה נקרא פירות גינוסר? כי הספר הזה יש לו שני פירושים של ספרדים שנקראים פירות. אחד זה פרי חדש, והשני זה פרי תואר. הפרי חדש, אמרתי לכם, זה רבי חזקיה דה סילבה, והפרי תואר זה אור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר, שכתב פירוש על שולחן ערוך. הם מודפסים כאילו אחד מול השני. אז אנחנו מחר לומדים סעיף קטן ב' בפרי חדש, ואמרתי לכם את תמצית דבריו. תמצית דבריו זה שהוא הולך לאסור תיגון בבשר וחלב, הולך לאסור צלי בבשר וחלב, נראה איך הוא מטפל במקורות. בסדר, בהקשר הזה גם סימנתי לכם פרי מגדים. בסדר, אנחנו נסביר קצת מי זה פרי מגדים, רק אני לא שמתי אותו בדף, אני אשלח לכם אותו. בסדר? אה? לא, יש פרי מגדים בדף אחר, אבל הפרי מגדים בנושא של צלי ותיגון לא שמתי. החוות דעת ששמתי בדף אני קצת מתחרט, דעתי זה יבלבל אתכם. אז זה ממש רק למתי ולכת, כאילו לרבים אני אומר פרי חדש ופרי מגדים. בסדר, החוות דעת שמתי ואני מתחרט. בסדר, זה למתי ולכת. אחרי זה נעבור לנושא של שיעור הבישול. מה זה שיעור הבישול? האם צריך לבשל? כמה צריך לבשל אותו כדי שתחשב שבישלת? וכאן אני רוצה, אני אומר לכם, אנחנו נעסוק בשתי שאלות. שאלה אחת היא, האם אכל בדרוסאי או כל צורכו? זה, תתתי קצת מקורות רקע על אכל בדרוסאי, לא יותר מדי. וגם פה השאלה הגדולה תהיה ההשוואה בין התחומים. כי בחוד שבת, כל מי שלמד שבו שבת יודע שמה השיעור? מאכל בן דרוסאי. למה פתאום שבקורבן פסח, סליחה, שבשר וחלב פתאום יהיה דיון? או אם הוא שונה, לדעת מי שסובר שהוא שונה, על מה ולמה? יש פה מנחת חינוך שהבאתי, שהוא נמצא בהלכות קורבן פסח. אז לא להתבלבל בדיונים, הוא מתחיל בקורבן פסח, הוא לא מתחיל ב... בשר וחלב, אבל הוא גולש לבשר וחלב, והוא מציע לחלק בין התחומים. אז זה עוד פעם בכיוון שההגדרה של בשר וחלב היא שונה מאשר ההגדרה של שבת. עכשיו, ברקע כל הזמן עומדת השאלה, להשוות או לחלק. נושא שני, שהטריד מאוד אחרונים, ומתב ידיעתי, אין לו רמז בראשונים. זה מצד אחד, אנחנו נקבל פה שיעורי בישול, בן דרוסאי, כל צורכו. מצד שני, אנחנו למדנו כבר בגמרא בקוף חל. אם טיפת חלב נופלת לחתיכת בשר, מה קורה לה? היא כולה נעשית. מה אמרה הגמרא שם בסוגיה של חנן? שהוא קדם בסלקו. אם אתה מעיף אותו מהסיר, אז הוא לא אוסר את כל הסיר, אבל מה קורה לחתיכה עצמה? רגע, זה התבשל מאכל בדרוסאי? זה התבשל כל צורכו? מה בעצם הרגישו האחרונים? מתבטא ככה. שיש פער בין השיעור לעניין איסור הבישול, לבין הנושא השני שעלה, שאסור לאכול דבר שהתבשל, אבל שם המים חשים, שמה הגדרה? אפילו פחות מבין דרוסאי. רגע, אתה מחבר בין האיסורים או לא? בין ההגדרות או לא מחבר? אומר נריה, זה אבסורד להפריד, כי למה לקחו ישמח על בן דרוסאי?
בישול זה מלכתחילה אני עושה, ונפל זה בטעות, אז איך אני יכול להגיד שהטעות זה אוסר בכל שהוא, ובישול הוא
מצוין, רק... מצוין, אבל זאת השאלה שמטרידה אותם. בשאלה הזאת דן, אני אגיד לכם מי דן בגלוי, הקריטי ופלייטי, שזה רבי יונתן אייפשיץ, שגם הוא כתב פירוש על שולחן ארוך, גם לא נתפס בשולחן ארוך, הורדתי מהיברו בוק ושלחתי לכם את זה, זה סליבט סעיף קטן ג' והקריטי הפלייטי הזה מצוטט אחרי זה בפרי מקדים, שהוא חי אחריו כידוע, כן? ונדבר על זה גם כן. בסדר, זה שני הנושאים הגדולים של מחר, שהנושא הבא, אני אשתדל להכין לכם דף, זה כמו להוסיף לדף עוד חטיבה, זה האם יש בישול אחר בישול בבשר וחלב, גם נושא ענק בלכות שבת. בסדר, זה הכל יהיה למחר.